היום אנחנו לומדים דף כ"ז, אנחנו נתחיל משורה חמישית, אמר רבא. Okay, אתמול סיימנו עם הלשון, מי שאומר זאת, הרי זו תחת זו. אז יש בעצם כמה אפשרויות, או שזה יכול להיות אני עושה תמורה, שזה אסור והוא מקבל מלכות, וגם הקדושה, לא, כאילו הקדושה עוברת אבל לא יוצאת מהבהמה הראשונה. וזאת תחת זו יכול להיות לשון פדיון. כשאם הוא עושה פדיון, פדיון יכול לעבוד, כי הוא יכול להעביר את הקדושה מאחד לשני, מדובר רק אם זה בלמום או משהו כזה. ואז הוא יכול לפדות את זה, ואז הקדושה יוצאת מהבהמה הראשונה, והולכת לבהמה השנייה. ואז אמרנו שזה תלוי בהקשר. אם מדובר בקודשי מזבח, אז אנחנו נניח שתחת הלשון זה תמורה. ואם זה בדק הבית, שאין אפשרות לעשות תמורה, כי בבדק הבית אין תמורה, יש תמורה רק בקורבנות, אז אנחנו אומרים שזה לשון של חילול, של פדיון. אז רבא מקשה על זה. אמר רבא, זה מה שהבעיה אמר, וכן, ורבא מקשה ואומר, אפילו בקודשי מזבח, משכח לה לשנדה חולהו. נכון שקודשי בדק הבית לא יכולים להיות תמורה, אז אי אפשר להגיד כך, אבל בקודשי מזבח אפשר לעשות גם תמורה וגם פדיון. כן? מתי אפשר לעשות פדיון? אם זה בלמום. כגון שהיה הקדש בלמום. ואם כן, איך אפשר להגיד שזה לא יכול להיות, שזו תחת זו, זה ברור שזה תמורה, כשזה באמת יכול להיות פדיון. אמר רב אשי, אפילו בבלמום נמי משכחה לה לשנדה חולה. הוא משכחת לשנדה תפוסה. אתה צודק, הוא אומר. בבלמום אפשר שתחת זו יכול להיות לשנדה פדיון, וגם יכול להיות לשנדה תמורה. אז איך יודעים? תלוי, מעניין הוא טוען, תלוי מה מחזיק בעל מי שעושה את, כשהוא אומר, הרי זו תחת זו, מה מחזיק? ידו הקודש, אם הוא מחזיק בבהמה של קודש, אז חול הווה. כן, מה זה אומר? הקודש הופך לחול, זאת אומרת, לדעתי הוא מנסה לשחק עם קודש לחול. כמו שאנחנו אומרים, המבדיל בין קודש לחול, כן, אז הוא משחק עם המילים ואומר, ידו הקודש, חול הווה. אם הוא מחזיק את הקודש ואומר, הרי זו תחת זו, הכוונה שהוא מנסה לפדות את אותה בהמה, ואם כן, הבהמה הופכת לחול, והקדושה עוברת לבהמה השנייה. ידו חול, אבל אם הוא מחזיק את זה שהוא אומר, הרי זו תחת זו, הבהמה החדשה, שהוא חולין עכשיו, אז קודש הווה. אז מה קורה? הבהמה הראשונה נשארת בקדושתה, וגם הבהמה הזאת התפסת בקדושה, כי אנחנו רואים בזה תמורה. אז זה תלוי מה הוא מחזיק, זה משקף מה הוא באמת, על מה הוא מדבר ומה הוא מתכוון לעשות. זה אחד מהעניינים, זה מאוד דומה לכל מיני סוגיות שראינו בנזיקין, בדיני נזיקין, בבבות, וגם בנדרים, וכל הניסיונות, והרבה מסכתות, ניסיונות של הרבנים, כשמישהו אומר משהו, לנסות להבין מה באמת הוא התכוון, מה יש בראש שלו. והם לא תמיד 100% צודקים, הם פשוט מנסים למצוא דרכים איך להגיע לאמת, למרות שלא תמיד אפשר לדעת בוודאות. ביי הבאי, רבי עכשיו שואל שאלות, נראה עכשיו 4 שאלות, 3 הוא שואל, ואז עוד אחד, מזה אני חושב רב אשי מוסיף. היו לפניו שתי בהמות של קודש, בעלות מום, אוקיי? יש לו שתי בהמות של הקדש שהן בעלות מום, ושתי בהמות של חולין תמימות. עכשיו יש שתי בהמות חולין שהן לא בעלי מום. ואמר, הרי אלו תחת אלו. אז הוא פשוט אומר את המילים, אלו תחת אלו. מה הוא? אז מה אנחנו אומרים? מי אמר לה תפוסה ולהקה? האם אנחנו אומרים, בגלל שהם בעלי מום עכשיו, האם אנחנו מניחים שהוא התכוון לתפוסה, לעשות תמורה ולהקה והוא יקבל מלכות? או דילמה כל אחד יקה תרה, או בגלל שבעצם יש לו דרך לעשות את זה בצורה שמותרת, לא שווק אינש התרה ועביד איסור. יש לנו כלל שאנחנו מניחים שבן אדם, אם יש לו אופציה לעשות משהו בדרך המותר ודרך המותרת, ויכול גם לעשות משהו בדרך האסורה, הוא יבחר בדרך ההתר, אוקיי? אם זה לא קשה מדי. וכאן בעצם זה רק עניין, יש את האמרה, הרי אלו תחת אלו, ואנחנו לא מבינים מה כוונתו, אז בואו נניח, אולי נניח שהוא עשה את זה בצורה, כן, שהוא עשה בצורה שמותרה. ואם תמצא, אז הוא שואל את השאלה, הוא לא יודע. אולי בעצם אפשר להניח, גם אפשר להניח שהוא התכוון לתמורה. ואם תמצא לומר, ואם תגידו, בסדר, כל אחד איקה את הרו, לא שווה אין ישבה ודיסורה. אוקיי. אם יש דרך שמותר לו לעשות, כמו המקרה הזה, בסדר, נניח שהוא יעשה בדרך המותרה, ואפשר להגיד שהוא התכוון לפדיון. אבל מה במקרה הבא? היו לפניו שתי בהמות של קודש, ואחת מהן בעלת מום. יש אחת בהמה תמימה, ואחת בעלת מום, שניהם הקדש. ושתי בהמות של חולין, ועכשיו יש לו שתי בהמות שהם חולין. ואחת מהן בעלת מום, ושוב יש לו אחד הקדש, אחד בעל מום. ואמר, עכשיו המקרה קצת יותר מסובך, הרי אלו תחת אלו, והוא לא פרש איזה מהם תחת איזה מהם. מהו? מי אמר תמימה תחת תמימה להתפוסה, ובעלת מום תחת בעמום לאכולה? אולי נגיד, האם אנחנו אומרים, התמימה תחת התמימה, וזה תמורה, ובעלת מום תחת בעלת מום, וזה לפדיון. עכשיו, זה קצת מוזר לפתות בעל מום ובעל מום, אבל מצד שני, למדנו בדף ת' במשנה, שתמורה זה או טוב ברע, או רע בטוב, אבל, ואפילו טוב בטוב. אבל אין רע ברע, אין כזה דבר, אין תמורה בבעלת מום תחת בעלת מום. אז אולי נגיד כאן שהוא התכוון שהבעל מום יהיה במקום הבעל מום, ואז זה לא תמורה, זה רק פדיון. או דילמה, או אם אנחנו אומרים לא, אפשר לעשות את זה בצורה, אפשר לחשוב על זה בצורה, יש אפשרות שהכל היה תמורה. דילמה תמימה דחולין תחת בעלת מום דהקט. דהקדש, ובעלת מום דחולין תחת תמימה דהקדש. אולי בעצם, התמימה של חולין תחת בעלת מום של הקדש, וזה בצורה של תמורה, ובעלת מום דחולין תחת תמימה דהקדש. ותרווי הוא לקה. ואז בעצם לפי זה הוא יקבל מלכות על שניהם. ואם תמצא לומר, ואם נגיד כל אחד יקה את הרה לא עבד איסורה, ולאכולי הוא ולא לקה, אבל עדיין אפשר להגיד במקרה הזה, שעדיין הוא לא היה עוזב את היתר ועבד איסורה, ולכן הוא באמת התכוון לפדיון, ולכן לא מקבל מלכות על לפחות אחד מהם, כן, אי אפשר להגיד את זה על התמימה, אבל אפשר להגיד על הבעל מום. אבל מה לגבי המקרה הבא? Okay, וכאן אנחנו נגיד עד איזה שלב אנחנו אומרים שאנחנו יכולים להניח שאנשים הם טובים ורוצים לעשות את הדבר הנכון. מה אם הם כבר עשו דברים לא נכונים? כן? גם במקרה הזה הם כבר עשו משהו לא נכון, כן? כי אחד הוא המיר תמימה בתמימה. אבל, אז בעצם, האם אנחנו נגיד, בגלל שהוא כבר עשה משהו לא נכון, אז אולי לא נגיד? אוקיי. אבל אפילו נגיד בסדר. אז אחד הוא עשה לא נכון, אבל השני, היה לו אופציה לעשות בצורה הנכונה, הוא עשה. מה לגבי המקרה הבא? היו לפניו שלוש בהמות של קודש, ואחת מהן בעלת מום. ושלושה בהמות של חולין תמימות. מה אם יש שלוש בהמות, אחת בעלת מום ושניים תמימים, ואז יש עוד שלושה בהמות שהם חולין תמימות. הם כולם בסדר. ואמר, הרי אלו תחת אלו. אז עכשיו, מי אמרין עמיד התמימות תחת תמימות להתפוסה? אוקיי, עכשיו התמימות שהם החולין, ברור שהם תחת התמימות, וזה תמורה, כי אין דרך לעשות פדיון. בתמימות נמי תחת בעלת מום להתפוסה. אז אם כבר הוא עשה שניים תמורה, אז אולי נניח שגם תחת הבעל מום הוא עשה תמורה. או דילמה, החנמי, כל אחד יקטר לא עבד איסורה. או אולי נגיד גם, לא, גם אם עדיין, למרות שהוא עשה שני דברים לא נכונים, אולי האופציה היחידה שהיה לו לעשות בצורה של היתר, הוא כן עשה בצורה של היתר. לכן שוב, זו השאלה, אם כבר עשה שני דברים לא נכונים, אולי גם השלישי לא נכון, או אולי לא, אולי באמת, כן, זה כמו, אפשר לחשוב על זה, כן, מישהו אוכל עוגת שוקולד עם דיאט קולה, נכון? כאילו, כל הקלוריות של העוגה וכל הסוכר, מה פתאום דיאט? כאילו, מה הקשר? אבל לא, כאילו, בסדר. את הקלוריות האלו אני מוכנה לאכול, את הסוכר הזה. לא רוצה את הסוכר של הקולה, אז כן, רוצה לחסוך איפשהו. אז גם היתר, בסדר. מה שאני יכולה לעשות בהתר, אני אעשה בהתר. או אולי לא. ועכשיו הם אומרים, שאלה האחרונה, ואם תמצו לומר החינמי, כיוון דעקת הגבר לא התחזיק באיסור, אבל כאן הוא רק עשה שני דברים לא נכונים, אז הוא לא הוחזק באיסור. מה זה הוחזק באיסור? ברגע שעושים משהו שלוש פעמים, אז כבר יש חזקת איסור. אז אם איפה שלא התחזק באיסורי, לא שווה כתר ועביד איסור. אבל בא רב אשי, מה לגבי המקרה הבא? אפשר כבר להביא מה יהיה המקרה. היו לפניו ארבע בהמות של קודש, ואחת מהן בעלת מום, וארבע בהמות של חולין, ואמר, הרי אלו תחת אלו, מהו? ברגע שיש ארבע בהמות אבל, ורק אחת בעל מום, האם אנחנו אומרים, החוודאי, כיוון די התחזי גבר באיסורי, לקה בארבע מלכויות, או דילמה, אף אגב די התחזי באיסורי, לא שווק איניש, התרה ועבד איסורה. אולי אפילו במקרה הזה, עדיין אפשר להגיד, למרות שהוא החזק באיסור, אם יש לו דרך היתר לעשות, הוא יעשה בהיתר. הווה בקייטה, לכו להווה. ואז האחרון, זה יהיה פדיון, תיקו. אוקיי, אנחנו לא יודעים את התשובה לשאלה. אוקיי, ממשיכים. אם הייתה הקדש בעמום, יצא לחולין. אוקיי, מישהו אומר, לפי המשנה, חוזרת לדברי המשנה, כתוב, ואם היה הקדש בעמום, יוצא לחולין, אם הוא אומר, הרי זהו, כן, זו חליפת זו, הרי זו תמורה, זו מחוללת על זו, עם ההקדש בעמום, אז יוצא לחולין, וכאן נתמקה במילים האחרונות, וצריך לעשות דמים. מה זה אומר? אם הוא אומר, הבהמה הזו תהיה במקום הבהמה בעמום, אבל הבהמות לא שווים, אז הוא צריך בעצם, אם הבהמה החדשה היא שווה פחות מהבהמה המקורי, אז הוא צריך בעצם להשלים את הסכום ולתת את זה להקדש. עכשיו יהיה מחלוקת על העניין הזה. אמר רבי יוחנן, יצא לחולין דבר תורה, אוקיי? הראשון יצא לחולין על ידי זה, זה עובד, וצריך לעשות דמים מדבריהם, אבל החיוב להשלים את הכסף זה רק מדרבנן. וריש לקיש אמר, אך צריך לעשות דמים דבר תורה. מהתורה גם צריך לעשות דמים. זה הלכה מדאורייתא, שזה יהיה שווה. עכשיו הם אומרים במאי עסקינה. מה בדיוק המקרה? בכמה זה לא היה שווה? הנה מה ההונאה, אוקיי, בואו נחזור למישהו מוכר משהו, לשישית יותר ממה שזה שווה. זה מה שנקרא דין הונאה. אז אם זה שישית, השווי שישית יותר ממה שזה שווה בשוק, אז זה מה שנקרא הונאה, אסור לעשות את זה, זה איסור מדאורייתא. ואז נגיד, אם נגיד שזה השווי של הונאה, שהוא בעצם, כן, ובגלל זה הגיוני להגיד, ובגלל זה הוא צריך להשלים את הכסף, כי הוא שילם פחות משישית ממה שהיה צריך. בהנאמר ריש לקיש, אף צריך לעשות דמים דבר תורה, אבל איך ריש לקיש יכול להיות להגיד שמדאורייתא, אם זה דין בשווי של הונאה בשישית, לא צריך לעשות דמים מדרבנן, למה? והתנן הרי כתוב במשנה בבבא מציע, אילו דברים שאין להם הונאה, העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות, אין דין הונאה שייכת לא בעבדים, לא בשטרות, לא בקרקע ולא בהקדש. אז אם כן, אין דין הונאה מדאורייתא בהקדש. אז למה שהוא יגיד שזה כך? אלא הביטול מקח. אולי נגיד שמדובר בביטול מקח. מה זה ביטול מקח? הונאה זה בשישית, אבל ביטול מקח זה יותר משישית. אם הוא, כן, יש לפעמים שדין הונאה אומר שאני יכולה לטעון בסדר ולקבל את הכסף שלי חזרה, אבל זה לא אוטומטית ביטול מקח, אוקיי? כאילו זה אסור לעשות, אבל זה לא דווקא ביטול מקח. אבל ברגע שאני עברתי את השישית, זה כבר מה שנקרא ביטול מקח, זה יותר חמור. ובביטול מקח נראה, לפי זה, לא יהיה לנו קושי על ריש לקיש, כי ברור שמדין תורה יהיה בעיה של ביטול מקח, או לפחות מן הסתם אפשר להניח שזה כך. אבל, בהנאמר רבי יוחנן, צריך לעשות דמים מדבריהם, איך רבי יוחנן יגיד במקרה הזה שצריך לעשות דמים רק מדרבנן? והאמר רבי ירמיה, okay, ועכשיו נראה שרבי ירמיה, יש מחלוקת רבי ירמיה ורבי יונה, שנדון במחלוקת עוד כמה דקות. רבי ירמיה אומר, הקרקעות תחולין, כשמדובר בביטול מקח, פתאום נכנסים כמה דברים שלא היו. לא אמרנו שאין הונאה בקרקע, אבל לפי רבי ירמיה, יש ביטול מקח בקרקע. כי אם הוא עובר את השישית וגובה יותר משישית כספים, יותר משישית מהשווי, אז יש ביטול מקח. ורבי יונה אמר, ההקדשות. רבי יונה אמר, והגמרא תבין אחר כך שזה לא רק, רבי יונה מתכוון אף ההקדשות. אפילו בהקדש יש דין ביטול מקח. ואז מה זה משנה לענייננו? כי תרווי ומשמיד רבי יוחנן אמרי. ומה הם אמרו בשם רבי יוחנן? הונאה אין להם, ביטול מקח יש להם. שניהם אמרו, בעצם והחשוב שלנו לענייננו זה רבי יונה, לפי רבי יונה, כן יש ביטול מקח. אז אם נגיד שרבי יוחנן וריש לקיש, אי אפשר להגיד שהם דנים בהונאה, כי אף אחד לא חושב שיש דין תורה של הונאה בהקדש. אבל אם נגיד שהם מדברים בביטול מקח, לפי רבי יוחנן אי אפשר להגיד שזה מדבריהם, כי רבי יונה אמר בשמו שהוא טען שאפילו בהקדש יש דין ביטול מקח מדאורייתא. אז נצטרך לענות על הקושי הזה. אז עכשיו הגמרא אומרת בהיפוך. אוקיי? סליחה, לעולם הביטול מקח, באמת מדובר על ביטול מקח, והיפוך, כאילו המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, זה כן בסיטואציה של ביטול מקח, ותפכו את השיטות. רבי יוחנן שאמר שיש דין הונאה בהקדש לפי רבי יונה, הוא, לפי זה, רבי יוחנן טוען שבביטול מקח, זה כאילו הדמים צריך לעשות מדין תורה, וריש לקיש הוא זה שאמר שזה רק מדרבנן, ובגלל שאין לנו שום אמרה בשם של ריש לקיש לגבי דין ביטול מקח בהקדש, אנחנו יכולים להניח שהוא סבר שלא. ומי מצאת אמרת היפוך? האם באמת אפשר להגיד להפוך את השיטות? הניחה למען דאמר הקדשות, וכל שכן הקרקעות. אז זה מתאים מאוד למה שאמרנו לפי רבי ירמיה, לפי רבי יונה, שזה אף על ההקדש. כן, גם על ההקדש וגם על קרקע יש דין ביטול מקח. אלא למען דאמר אבל לרבי ירמיה, שאמר הקרקעות, רק הקרקעות, אבל הקדשות אין להם ביטול מקח, אבל הוא חושב שאין דין ביטול מקח בהקדש, לפי רבי יוחנן, אז איך היא היפוך לה? אז איך אפשר להפוך את השיטות לפי דבריו? אז אמר לך רבי ירמיה, רבי ירמיה יטעון כך, לא טיפוך. לרבי ירמיה יש להפוך את השיטות. סליחה, לרבי ירמיה אי אפשר, לא הופכים את השיטות, משאירים אותם איך שהיו, וזה הגיוני כי לרבי יוחנן אין דין ביטול מקח בהקדשות, ולפי רבי יונה כן מהפכים את השיטות. וזה הפתרון. נראה אחר כך עוד פתרון, אבל בינתיים אנחנו ניכנס קצת למחלוקת רבי ירמיה ורבי יונה. למה בתשמוע כמפלגי? אולי נציע שהם חוקים על מה ששמואל אמר. אחד מהם מסכים איתו, אחד מהם לא מסכים. תאמר שמואל, משהו שלמדנו כבר כמה פעמים, הקדש שווה מנה שחיללו השווה פרוטה מחולל. אם לוקחים הקדש שהוא שווה 100 זוז, ומחללים את זה על משהו ששווה פרוטה, משהו הרבה יותר, כן, הרבה פחות שווי, זה עובד. דרבי יונה שסובר שיש ביטול מקח בהקדשות, לילי דשמואל, הוא לא מסכים עם שמואל. ורבי ירמיה, אילי דשמואל. רבי ירמיה שחושב שאין דין ביטול מקח בהקדש, יסכים עם שמואל. אין דין, דין ביטול מקח. ולכן, אם הוא עושה פדיון עם, עם פרוטה על משהו ששווה הרבה יותר כסף, זה עובד, כי אין ביטול מקח. עכשיו אמרה דוחה ואומרת, לא. בין דמר ובין דמר אילי דשמואל, שניהם בעצם מסכימים לדין שמואל. דרבי יונה סבר כי אמר שמואל דיעבד, אבל לכתחילה לא. רבי יונה יגיד ששמואל אמר את דבריו רק אם כך קרה, אבל לכתחילה אסור לעשות את זה. אם עשית, אז זה כבר פדוי, אבל אסור לעשות את זה. אבל לכתחילה לא אמר. רבי ירמיה סבר אפילו לכתחילה, ורבי ירמיה יגיד ששמואל חושב שאפילו לכתחילה אפשר לעשות כי אין דין ביטול מקח בכלל בהקדש. עכשיו אנחנו חוזרים לשאלה העיקרית שלנו. שאלנו בעצם, על פי המשנה בבבא מציעא, אילו דברים שאין להם הונאה, ואחר מהם היו הקדשות, ואם אין הונאה, איך אמר ריש לקיש שצריך לעשות דמים מדין תורה? כן? כי אין דין הונאה בעצם. אז אנחנו נסביר בצורה אחרת. במקום להפוך את השיטות, כי אז הקשינו מרבי ירמיה ורבי יונה וכו'. אבל לפי זה, בית אמה לעולם לא טיפוך, ודקקה שלך מתניתן אלו דברים, הקדשות, כן, שאחר מהם שאין להם הונאה, כי דרב חיסטה נפרש את אותה משנה כפי שרב חיסטה פרש. כך נטען שריש, נטען שריש לקיש סובר כרב חיסטה בהבנת המשנה. אוקיי, מה אמר רב חיסטה? תאמר רב חיסטה, אין להם הונאה, מה הפירוש? אינן בתורת הונאה. הם בכלל לא שייכים לעניין הונאה, מה הקשר? מה זה אמר מובן, סליחה? דאפילו פחות מכדי הונאה חוזר. זאת אומרת, בדרך כלל צריך להגיע עד לשישית כדי שאפשר לטעון נגד הבן אדם שמחר בסכום גבוה מדי. אבל בהקדש זה חייב להיות ממש ממש שווה, אפילו פחות משישית הבדל במחיר, כבר אפשר לחזור בו ולקחת את זה חזרה. אז לכן אפשר לפרש ככה, ולכן ריש לקיש אומר, מדין תורה צריך לעשות עמים ולהביא בדיוק את השווי הממשית, כאילו אפילו הפרש קטן צריך לתקן, וזה מדין תורה. Okay. אמר אולה, עכשיו אולה יבוא ויצמצם קצת את מה שאמרנו. לא אמרו, כשאנחנו אמרנו שמה, שצריך לעשות עמים, רק אמרו את זה בשמוי בתחי. אם בהתחלה, אוקיי, עד עכשיו חשבנו שפשוט אני לקחתי בהמה ואמרתי זה במקום זה. לא, ברור, כשאני עשיתי את זה, אני הלכתי לשמי. והם העריכו מה השווי. ואחר כך באו אנשים אחרים ואמרו, טעיתם. אז כאן, זה, אם שני אנשים עשו את השמאות, אז צריך, כן, אז אפשר בעצם לתקן ולהגיד, יש בעיה כאן. אבל בשמוי בתלתה, אבל ברגע ששלושה אנשים עשו, ואף אגב דעתי במאה, אפילו אם אחר כך יבואו מאה, כאילו אם שלושה אנשים עשו בהתחלה את השמאות, ואז באו מאה אנשים ואמרו, עשיתם לא נכון, כאילו הערך זה לא הערך שאמרתם, לא הדר. אנחנו לא מחזירים את העניין. מה ההבדל בין תחי לתלתה? שניים, זה תמיד, אנחנו מדברים על שניים מושגים של עדות, ושלושה זה בית דין. ברגע שיש למשהו תוקף של בית דין, כמו שאנחנו עושים התרת נדרים בפני שלושה אנשים, כן, כל שלושה אנשים, כשהם באים ביחד לעשות משהו, יש להם, כאילו, תוקף של בית דין לדברים מסוימים. אז הדבר הזה נגיד שיש תוקף בית דין בשמעות של שלושה, ואם כן אפילו מאה באו אחר כך, אי אפשר להפוך את מה שהשלושה אמרו. Okay? ולכן לא עושים דמים במקרה הזה. אז עכשיו אמרה מקשה, הנה, האם זה באמת נכון? והאמר רב ספרה, איך אמר מאה כתחי ותחי כמאה לעניין עדות, אבל לעניין אומדנה בתר דעות אזלינה. כל העניין שמאה לא יכול לעמוד נגד השלושה, זה בא, זה מושאל מדיני עדות. אם יש קט של עדים של שניים, ומאה עדים אומרים משהו נגד, אנחנו לא אומרים, מאה זה יותר אנשים, אז נאמין למאה נגד השניים. לא, אנחנו לא אומרים את זה, אוקיי? Okay? אז כאילו, על פי שני עדים יקום דבר, כתוב שניים או שלושה, כן? אז שניים זה שווה שלושה, זה שווה מאה, זה לא משנה. עכשיו, אם כן, רב ספר בא ואומר, אבל זה רק לדיני עדות. אבל כשמדובר על אומדנה והשווי של משהו, דווקא הולכים לפי רוב דעות. אוקיי? הרוב, כמה אנשים אומרים, כן, אם יש מאה מצד אחד ושלושה מצד שני, אפילו שהשלושה באו קודם, זה לא משנה, נלך אחר המאה. אז איך אפשר להגיד שמאה נגד שלושה לא יעבוד? הרי לפי רב ספחה, okay, צריך לחשוב על זה קצת, מה ההבדל בין עדות לאומדנה. עדות זה בעצם להגיד אם משהו קרה או לא קרה. אומדנה זה משהו יותר סובייקטיבי, מה בדיוק השווי. ואולי בשביל משהו סובייקטיבי יותר, עדיף לקבל הכי הרבה דעות, ואז נגיע למשהו יותר אובייקטיבי. ויתו, ועוד שאלה, תלתה ותלתה, לא אזלינה בתר בתרה, דיאר הקדש על העליונה. אם יש לנו אפילו שלושה נגד שלושה, לא משנה מאה, בואו נגיד שלושה, אמרו משהו מסוים. ואז עוד שלושה באו ואמרו, לא, 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 הבמה השנייה באמת שווה פחות, וצריך להשלים. הרי לא נלך אחר הבתרה, אחרי האחרונים. למה? דיאר הקדש על העליונה. תמיד אנחנו רוצים ללכת לפי הצד של מה שטוב להקדש. כאן הקדש הרוויח יותר כסף. אז יש שתי טיעונים נגד אולה. אז מה עונים? כסבר אולה צריך לעשות עמים מדבריהם. הוא סובר כפי השיטה, או כרבי יוחנן, או אם הופכים את השיטות, אז לפי ריש לקיש, שסבר שכל הדין הזה, זה רק מדרבנן. וכל דרבנן, אכילו ברבנן. וכשיש הלכה מדרבנן, אז מקילים. אז לכן, ברגע שיש שלושה, סומכים עליהם וזהו. כן, משנה אחרונה של הפרק וקטע גמרא קצר. הרי זו תחת עולה, תחת חטאת. אם הוא אומר, אני אביא את הבהמה הזאת במקום העולה או במקום החטאת, כן, תמורת העולה, תמורת החטאת, אבל לא מדבר על איזה עולה ספציפי, סתם אומר תחת עולה, תחת חטאת, בלי לציין איזה עולה, איזה חטאת, לא אמר כלום. Okay? זה לא שווה כלום, הוא לא אמר שום דבר, אין איסור תמורה, אין מלכות, אין שום דבר. הבהמה החדשה הוא לא הקדש גם. תחת חטאת זו, ותחת עולת זו, אבל אם הוא שם אצבע, איזה חטאת, איזה עולה, תחת חטאת ותחת עולה שיש לי בבית, אם הוא אומר, תחת החטאת או עולה שיש לי בבית, היה לו, אם באמת היה לו, חטאת או עולה בבית, דבריו קיימים. אז זה באמת קיים. אמר על הבהמה הטמאה ועל בעלת מום, הרי אלו עולה, אם הוא אומר על בהמה טמאה או בעלת מום, שאי אפשר בעצם להביא אותם בתור קורבן, והוא אמר, הם יהיו קורבן, אנחנו עכשיו לא מדברים על תמורה, על קורבנות, לא אמר כלום. זה לא כלום, כי בעצם הם לא יכולים להביא, אי אפשר להביא אותם על המזבח. הרי אלו לעולה, אבל אם הוא אומר, הבהמות האלו שלא ראויים לקרב על המזבח, אבל הם יהיו לעולה, אז ימחרו ויביא ודמיהם עולה. אז מוכרים אותם ומביאים הכסף עולה, כי הכוונה לעולה, כן, שהשווי שלהם יהיה לקורבן עולה. כבר מתחילה, אמר רב יהודה מרב, מתניתין דלא כרבי מאיר. תהי כרבי מאיר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה. רבי מאיר סובר שאדם לא סתם אומר דברים, ולכן כשמישהו אומר, הרי זו תחת עולה, תחת חטאת ולא ציין איזה, אם יש לו חטאת בבית או עולה בבית, אז העולה או החטאת, כאילו זה כן יהיה תמורה, כי האנשים לא סתם אומרים דברים. אבל המשנה שלנו הולך לפי חכמים, שכן אדם הרבה פעמים מוציא דבריו לבטלה, אנחנו רואים את זה כל הזמן, שהם אומרים משהו ולא באמת מתכוונים לכלום, ואם כן, הוא לא עשה כלום. הרי אלו לעולה ימחרו ויביא בדמיו עולה. זה המשפט במשנה. תאמה דבהמה טמאה או בעלת מום. שימו לב, איזה מקרים דיברו עליהם? על מקרים של בהמה טמאה ועל בעלת מום. דלא חזיין, שהם לא ראויים בכלל על המזבח. ולכן לא בעין מום, שימו לב. אפשר למכור אותם ישר, לא צריך לחכות שיפלו בהם מום. קודם כל, לאחר כבר יש מום. בהמה טמאה אין. אבל הם נחשבים כאילו הם כבר בעלי מומים. אבל מפריש נקבה לאשם או לעולה. אבל מה אם הוא מפריש בהמה שלא יכולה להיקרב בתור הקורבן שהוא ייחס אליו את הקורבן, אליה את הקורבן במקרה הזה? כמו נקבה לאשם או לעולה, שאי אפשר להביא נקבה לאשם או לעולה. זה משנה שראינו לפני כמה דפים. אז בעניין, במקרים האלו, בעין מומה, זה שהמשנה לא מזכירה אותם בתור דוגמאות, כנראה אצלם צריך שיפלו בהם מום עד שאפשר למכור. אז אמר רב יהודה אמריו, מתניתין דלא כרבי שמעון. הוא אומר בעצם, כנראה המשנה שלנו לא כפי שיטת רבי שמעון, תתנן רבי שמעון אומר תימחר שלא במום. כי רבי שמעון, אם זוכרים, הוא אמר במשנה שם שאפשר למכור את הבהמות האלו נקבה שופרושה לאשם או לעולה בלי שיפלו בהם מום. כן, לא צריך שיהיה במום, דווקא הוא דיבר על האשם. אם זוכר לי נכון, שאפשר למכור אפילו שלא נפל במום. אוקיי? הג'ון הלך כיצד מאמירים, ובזה אנחנו מסיימים את הפרק.